יש זה סתם, אפרופו השאלה הקודמת על הנסיעה בשבת לבית הכנסת, ההבדל בין המקומות השונים הוא די מאלף. זאת אומרת, רבנים אמריקאים אמרו את זה הרבה לפני שאמרו את זה רבנים ישראלים. מדבר על רבנים אורתודוקסים. הרבה לפני. כי לפעמים כשאתה נמצא בתוך סיטואציה, אתה מבין שכך נכון להתנהג. מי שמסתכל על זה מבחוץ, לא, הוא לא חווה את הסיטואציה, אז הוא מסתכל על זה באיזושהי צורה קרה ומנותקת, והוא אומר, מה פתאום? מה היתר? דיברנו על זה גם כן בעבר, התכתבתי פעם מאמר על פסיקת הלכה בשואה. והטענה שלי הייתה זה שבמצבים, לפחות במצבים קיצוניים, או מצבים שמאוד רחוקים מהמצבים המוכרים לנו, כן, יש פה בצ'אט, אני רואה, הובה הציטוט של הרב אבינר. מצבים שמאוד שונים מהמצבים שמוכרים לנו, אז לא נכון לפסוק אם אתה לא חווה את הסיטואציה בעצמך. כי אתה לא באמת יכול להבין מה נכון לעשות בסיטואציה הזאת. זה נכון שהחוויה הבלתי אמצעית יכולה גם להטות, ליצור הטיה. ויש איזשהו ערך או ערך מוסף להסתכלות מרוחקת, קרה, לא מעורבת, אבל יש גם חסרונות. זאת אומרת, זה צריך, יש פה איזשהו שילוב שחשוב לעשות אותו, בהקשר הזה גם תמיד עולה לי המודל הזה של מועצת גדולי התורה, של המפלגות החרדיות, או חכמי התורה, גדולי התורה, מה שלא יהיה. המודל ברמה העקרונית, יש בו בדיוק את שני הצדדים האלה. מצד אחד, כאילו הגוף שמקבל את ההחלטות זה גוף מנותק, הוא לא מעורב, הוא לא חי בכנסת, הוא בכלל לא חי בתוך החברה בדרך כלל, אלא במקומות יחסית מנותקים מהחברה הכללית. וזה דווקא נותן יתרונות מסוימים לקבלת ההחלטה, לא רק במובן שאין להם אינטרסים, לחברי הכנסת יש אינטרסים, אלא גם במובן שהראייה יותר נקייה, פחות מוטה. אבל מצד שני, יש גם איזושהי בעיה במי שלא מבין את הסיטואציה, או לא חווה אותה באופן בלתי אמצעי, יש בעיה כשהוא מקבל החלטות, כי הוא לא באמת מבין איך נכון לנהוג. ולכן הטענה היא שצריך להיות איזשהו שיח, בין אלה שנמצאים בתוך הסיטואציה, לבין אלה שיושבים במקום המבודד והמנותק, ואיזשהו שיח שרציני, שיח שבאמת מקשיב, כל אחד מקשיב לצד השני, ולקבל החלטה על ידי איזשהו שילוב של שתי ההסתכלויות האלה.
אבל מי שבא לפסוק, מסתכל הלכתית נטו, והוא ישאל את כל השאלות שהוא צריך כדי לקבל
זה את כל השאלות האלה, יש הבדל בין תשובה פורמלית לבין מה זה באמת אומר. זה שמיים, אני הבאתי את הדוגמה לא פעם, את הדוגמה של החדר של מרי. חדר של מרי, יש בוויקיפדיה ערך, אפשר לקרוא שם, מרי איזה פיזיקאית שישבה בחדר, מומחית באופטיקה, יודעת כל מה שיש על אופטיקה, כן, התחום בפיזיקה שעוסק באור, בגלי אור, אבל היא חיה בחדר שחור לבן, את כל הנוסחאות היא מכירה, את הספרים היא קראה, הכל, היא יודעת הכל. האם היא יודעת מה זה צבע אדום? התשובה היא שלא, או במילים אחרות, שהיא יוצאת החוצה, והיא רואה גל אור בצבע אדום, אור בצבע אדום, היא למדה משהו חדש? התשובה היא כן. האופטיקה, הכללים, המשוואות, את הכל היא ידעה קודם, אבל מה זה אור אדום? מה זה אור אדום? היא לא יודעת עד שהיא לא חווה את זה בעצמה. היא מבינה מאיפה זה בא, היא מבינה מה זה עושה, היא מבינה איך זה מתאבך ואיך זה עוקף ואיך זה נשבר, הכל היא מבינה, אבל מה זה אור אדום? את זה היא לא יודעת. עד שהיא לא רואה את זה, או חווה את זה באופן בלתי אמצעי. כן, זה כמו הדוגמאות שכתבתי שם, אני חושב, במאמר ההוא, כשבן אדם, נגיד, שני אנשים יורדים במעלית, מה-Empire State Building, אוקיי? קומה 100, בסדר? הקבל ניתק, המעלית נופלת במהירות כלפי מטה. תוך כמה שניות היא הולכת להתרסק, והחברה האלה מתים בטוח, 100 קומות, הם לא ישרדו, אוקיי? עכשיו, תוך כדי הצלילה למטה, בן אדם אחד מבקש מהחבר שלו שיושב לידו, תן לי רגע את העת, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה למשפחה שלי, שאהבתי אותם, אוקיי? הוא אומר לו, מה פתאום, אני לא רוצה לתת לך את העת. אז הוא לוקח לו את העת, אומר לו, זה גזל. אומר לו, כן, אני לוקח את העת וכותב את מכתב הפרידה. ומה הטענה? הטענה היא שבסיטואציה כל כך מטורפת, אין משמעות למושג גזל. מה זה גזל? העת הוא שלך או לא שלך? עוד שנייה, שנינו והעת מתרסקים לרסיסים. האם בסיטואציה כזאת, ההגדרות המשפטיות הרגילות של בעלות וגזל ולקיחה בלי רשות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה עדיין על כנן? הטענה שלי זה שמי שחי בתוך הסיטואציה, רק הוא יכול להחליט על זה. לא, והוא לא צריך מקורות, הוא לא... אתה צריך לחוש את הסיטואציה ולהבין מה נכון בתוך הסיטואציה הזאת. לפעמים זה כל כך ברור למי שחי בתוך הסיטואציה, למרות שמי שמסתכל מבחוץ יגיד, מה זאת אומרת? זה גזל, אז מה אם יש לך רק 10 שניות עוד לחיות? סוף סוף יש פה גזל, הממון הוא שלו, וכל עוד הוא חי, אז הוא הבעלים, ואתה לא יכול לקחת ממנו את זה. טיעון שבהחלט מחויב לכאורה, לפי כללי ההלכה הרגילים. אבל יכול לבוא מישהו ולומר, כן, אבל אני נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, עזוב, זה ברור לגמרי שפה זה לא שייך. זה לא שייך, אין לזה שום משמעות. זה שאתה מתעקש על העת שלך זה שטויות. אין לך מה לעשות עם העת הזה, העת הזה יתרסק יחד איתנו עוד כמה שניות, זה הכל שטויות. כל מושג הבעלות הממונית בסיטואציה כזאת פוקע. זאת בעצם הטענה. עכשיו, זאת טענה שקשה מאוד לנמק אותה, אבל מי שחי בתוך הסיטואציה, מבין כנראה בצורה מאוד מאוד ברורה ובלתי אמצעית שכך נכון לנהוג. ובאמת אני, כשכתבתי את המאמר, יש שתי גרסאות, זה שני מאמרים. מאמר הראשון, כתבתי אותו לצוהר על בסיס סדרת מאמרים ביתד נאמן, של מישהו בשם הרב גיברלטר מגטו קובנה, לא משנה, הבן שלו כתב על דברים שקרו שם, הייתה לו איזושהי תפיסה שאין דיני ממונות, אין בעלות על ממון בגטו. זאת הטענה שלו. סיטואציה כזאת שבעצם אין דין ואין דיין, וכל ילד אוקראיני יכול לראות לך בראש ולקחת את כל הממון שלך, ובמצב כזה אין דיני קניין. ולכן, נגיד, הוא נלווה כסף לאנשים, הם באו אליו אחרי השואה, הוא אמר, אתם לא צריכים להחזיר לי, הכסף לא היה שלי בתקופת השואה, לא נתתי לכם כסף שהוא שלי. וכן הלאה, זאת אומרת, הייתה לו תפיסה מאוד מאוד עקבית בעניין הזה. אז אחרי, היו שלושה מאמרים נדמה לי, או ארבעה, לא זוכר איזה סדרה בהמשכים, אך בסוף, אחרי המאמר האחרון, הייתה תגובה של רב, שהוא ככה מומחה בדיני ממונות, כתב על זה ספרים וכולי, מה טוב, לא היו לו ספרים שם וזה, ברור שזה לא נכון, אבל אני מבין אותו, כי לא היו לו ספרים, והוא לא היה יכול באמת לקבל החלטות הלכתיות בצורה... שקולה, מבוקרת וכדומה. כי היה לו ברור שמבחינת כללי ההלכה זה לא נכון. ואני כתבתי שם במאמר למה לדעתי זה כן נכון. זה כן נכון, ולא רק שזה נכון, אלא בגישה הבסיסית שלי, הטענה שלי היא שמבחינתי מה שהרב גיברלטר אמר שם, זה לא פסיקה שאני שוקל אותה, זאת עדות. זה עדות של מישהו שחווה את הסיטואציה הזאת באופן בלתי אמצעי, אני לא חוויתי אותה, אני לא מבין מה היא אומרת. והוא אומר לי, כמי שחי בתוך הסיטואציה, תשמע, במצב כזה, ברור שאין דיני קניין, אין בעלות. אז מבחינתי זאת עדות, זה לא חוות דעת, זה לא שהוא אומר ככה, אני כן מסכים, אני לא מסכים. הוא אומר, תשמע, אם היית חי פה, היית מבין את זה, אתה לא חי שם, אתה לא יכול להבין את זה. זה מצב כל כך קיצוני וכל כך רחוק מהניסיון שלי, שאני פשוט לא יכול להבין אותו. ולכן לא נכון לשפוט אותו מבחוץ. כן, זה כמו שדוגמה, כמו שאתה הולך ל... אולי הזכרתי את זה גם בסדרה על המיסטיקה, אני לא זוכר כבר, אצל אברהם אבינו, כן, שיש עליו כל מיני ביקורות של כמה מפרשים, שלמה הוא לא סרב לקדוש ברוך הוא, למה הוא לא חשב שזה לא הקדוש ברוך הוא, זה רק ניסיון, למה הוא לא סרב, כן, כל מיני שיקולים מאוד מאוד טובים לסרב שם. ויש כל מיני משנה, תירוצים כאלה, תירוצים אחרים, ולא משנה. בכל אופן, הקושייה בעצמה בעיניי לא מתחילה. כי כל עוד לא חווית באופן בלתי אמצעי, התגלות של הקדוש ברוך הוא שאומר לך, קח לך את בנך את יקיתך אשר אהבת, ועלה הוא לעולה. אם לא חווית את זה, אין לך מושג איך הדבר הזה נתפס. אתה יכול מפה, מכיסאו של מזכ"ל האום, או מהקורסה בסלון הנינוח שלך, להגיד לבן אדם, רגע, אבל אולי זאת אשליה, אולי זאת טעות, אולי מישהו מבלבל אותך, איזה שד כזה מתעתע בך, כן, השד של דקארט, אז אומר לך אברהם אבינו, תשמע, אני שם, הייתי שם, אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא דיבר איתי, אין פה מקום להטיל ספקות. עכשיו, יכול להיות שאני לא אשתכנע מזה כמי שלא חווה את זה בעצמו, אבל אני כן יכול להבין שאם הוא היה בפנים בתוך הסיטואציה וחווה את זה, אני מבין שכנראה כשנמצאים בתוך הסיטואציה מבינים שזה אמיתי, זה לא תעתוע. כמו שפיקח לא יכול להסביר לעיוור למה הוא מאמין לחוש הראייה שלו. העיוור לא מבין מה זה, עיוור מלידה, לא מבין מה זה לראות. אז הוא, מי אמר? אולי זה סתם דמיונות, אולי זה מתעתע בכלל, הוא אומר, אתה רואה, בסדר, אתה רואה, אבל אולי זה תעתוע. אני לא יכול להסביר לו, אבל אני כמי שחווה את הראייה באופן בלתי אמצעי, ברור לי שזה נכון, זה אותנטי, זה משקף. זה לא, אני לא מוטרד מהשאלות של העיוור, למרות שאני לא יכול להסביר לו שום דבר.
זה קשור לאל תדון את חבלך שתגיע למקומו?
כן, בהחלט, רק שזה כמובן הרחבה קיצונית יותר. בסיטואציה כזאת, זה לא רק שאתה לא תדון את חברך, אל תדון במקרה הזה בכלל. אל תחווה דעה על המקרה הזה. לא רק לדון אותו אם הוא היה בסדר או לא. כי אל תדון את חברך שתגיע למקומו, אתה יכול להגיד, תראה, יכול להיות שהוא חטא. אבל אם אתה היית במקומו, אולי גם אתה היית חוטא, כי זה ניסיון נורא קשה. אני אומר, טענה יותר מרחיקת לכת. היית חי שם, היית מבין שהוא בכלל לא חוטא. זה יותר חזק מאשר לא לדון עד שתגיע למקומו. זה הרחבה של זה כמובן, כן? זה אותו רעיון, אבל יותר מרחיק לכת. טוב, איך הגעתי לכל זה, אני כבר איבדתי. כן. ארצות הברית ובארץ, זאת אומרת, בארצות הברית, שאתה חי בתוך קהילה, שאנשים מתנתקים ונישאים לגויות או לגויים, ולגמרי נאבדים, על כל צעד ושעל, כל הזמן, ואתה יודע שהדרך היחידה שיש לך אולי איכשהו לנסות ולהחזיק אותם, זה להגיד להם בואו לבית הכנסת, למרות שהם יבואו באוטו. אז זה מובן מאליו שבסיטואציה כזאת אתה לא עושה את הפלפולים הישראליים. אנחנו פחות חווים את זה. כמו שגם אפשר לראות את זה גם פה אצל יהודים, לא צריך בשביל גויים, אבל לא את המעבר להיות גוי, אלא את המעבר להיות מנותק מתורה ומצוות, זה יש גם פה. אבל את המעבר להיות גוי שהוא יותר, נקרא, יותר נחשב בלתי הפיך, כן, יותר בעייתי, את זה אנחנו לא חווים פה. ולכן אנחנו דנים בזה ואיזושהי צורה, רגע, אם מותר לנסוע, אסור לנסוע לפני עיוור, תראה עבר עדן ערה, האם הוא היה נוסע באותו רגע, אם לא הייתי מזמין אותו, זה הכל הסתכלויות של מישהו שמסתכל מבחוץ באופן מנותק. מישהו שחי את הסיטואציה מבפנים, יכול להגיד לך, תשמע, אני אומר לך בסיטואציה הזאת, כך נכון לנהוג. זה כמו סוגיית עבירה לשמה. נותנים להדיות, מישהו שהוא לא תלמיד חכם, לעבור איסורי תורה חמורים, כולל איסורי יהרג ואל יעבור, כי הסיטואציה דורשת לעבור אותם. בלי לשאול שאלת רב, בלי כלום, כן, בנות לוט, שהחליטו לקיים יחסי אישות עם אבא שלהם. יהרג ואל יעבור, בגילוי הריות, אוקיי? אבל הם הבינו שאם הם לא יעשו את זה, לא יישאר אדם, האנושות נכחדת. אוקיי? אז הם הבינו שבתוך הסיפור הזה, נכון, זה שיקול כנראה חוץ הלכתי, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אז בסופו של דבר הם הבינו, כמי שחיות בתוך הסיטואציה הזאת, שפה לא יכול להיות שאנחנו נקפיד על דיני גילוי הריות. החמורים ביותר. וההלכה, כשהיא מדברת על עבירה לשמה, ההנחיה של עבירה לשמה מדברת על פשוטי העם, לא על גדולי הפוסקים. אתה לא שואל שאלות, אתה מבין בסיטואציה הזאת שההלכות לא רלוונטיות, אז אל תקיים אותן. אם אתה מבין בצורה מאוד ברורה, וההשלכות מאוד מאוד חד משמעיות ומרחיקות לכת, חמורות, כן? בסיטואציות קיצוניות, אז אל תקיים. כמו שלא שאלת אף אחד ואתה לא מומחה בהלכה, יש משהו ב... למי שנמצא בתוך הסיטואציה שבסוף בסוף ההחלטה צריכה להיות שלו. הוא יכול להתייעץ עם מורה הוראה וכו', בטח אם הוא לא ברח עם עצמו. בסוף בסוף את ההחלטה צריך לקבל מישהו שמבין היטב את הסיטואציה. אז זה אפרופו הנסיעות בשבת ועוד הרבה דברים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על סיטואציות מבחוץ ואנחנו נוטים לשפוט אותם, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים שמי שחי את הסיטואציה מבפנים פשוט רואה את המשמעות של הדברים, והוא מבין לגמרי שאנחנו מדברים שטויות. ואף אחד לא יצליח לשכנע אותי בזה, כי מה, אני מומחה בהלכה, אני מכיר את כל המקורות והטיעונים והשיקולים, אפילו דבר פחות קיצוני, אני חושב שפה דיברתי על זה לא מזמן, לא זוכר פה באיזה הקשר, אפילו דבר פחות קיצוני כמו לשמוע שירת נשים. ללכת להופעה של זמרת, אוקיי? תשאלו, כל פוסק, יגיד לכם אסור. כמעט כל פוסק, יגיד לכם אסור. הרב עובדיה שמע אום קולטום, זה אני יודע, אבל אני לא חושב שהוא הלך להופעה של אום קולטום, אוקיי? זאת אומרת, בהופעה של זמרת נדמה לי שכמעט כל הפוסקים יאסרו. עכשיו, כשאתה חי בעולם שבו זה מעשה ש... יומיומי, כל הזמן אתה שומע נשים שרות, גברים שרים, אתה שומע שירה, ולאט לאט אתה, זה כבר לא נתפס בקונוטציה האמינית, המגרה, אלא אישה שרה, גבר שר, יש איכויות כאלה, איכויות אחרות, אתה הולך לשם כי אתה אוהב לשמוע את השרה, פשוט זה אומנות יפה, אתה אוהב לשמוע את זה, זה הכל, זאת הנאה אסתטית, אומנותית, ולכן אתה הולך, זה בכלל לא במישור של ה... של הגירוי המיני ו- וכל מיני דברים שנקשרים הרבה פעמים לכל באישה ערווה, כן? עכשיו, הפוסק שיושב בבית ומעודו לא שמע אישה שרה, והוא לא מכיר את התרבות הזאת של ללכת להופעות של זמרים ולשמוע מוזיקה וליהנות וכו', הוא שוקד על תורתו כל הזמן. אז הוא לא יקנה את מה שאתה אומר לו. מה, אתה עובד על עצמך, ברור שאתה רוצה הרי לגרות את היצר ו- ולהתיר לעצמך את העריות, ואתה מספר לעצמך סיפורים. הוא לא מאמין לך, ברור שזה אסור ואל תבלבל את המוח. אבל הוא טועה. הוא טועה כי הוא לא מכיר את הסיטואציה. הוא שופט אותי ואת הסיטואציה באמות המידה המוכרות לו. אבל זה אמות מידה אחרות לחלוטין. ומי שמכיר את הסיטואציה מבפנים יודע שזה משמעות אחרת לגמרי. זה בכלל לא המשמעות המינית שכל כך מובנת מאליה אצל הרבה פוסקים. כאילו זה ברור שזה הרי נורא מגרה והולכים רק בשביל זה. הם משוכנעים לחלוטין כשהם אומרים את הדבר הזה, הם פשוט לא מכירים את הסיטואציה. יש להם תיאוריות מוצקות והם לא ישמעו לך שום דבר, לא יקבלו לך כלום. לכן האינטראקציה הזאת במי שמעורב בסיטואציה לבין הפוסק המנותק, או כן, המומחה המנותק, הרבה פעמים היא מאוד חשוב, מאוד חשוב שהיא תהיה מתוך נקודת מבט מכבדת או קשובה באמת. אבל כשאתה שומע מישהו שחי בתוך הסיטואציה, אל תפסול על הסף כי זה לא נראה לך. תקשיב טוב למה שהוא אומר. כי יש לפעמים מצב שמי שנמצא בתוך הסיטואציה מבין אותו, ואתה פשוט אין לך את הכלים להבין את זה. לא חווית את זה, אתה לא יודע מה זה. מי שלא ראה אף פעם, האם הוא יוכל להתיר חילול שבת על הצלת עין? הוא לא מבין מה זה לראות, מה, הוא תמיד היה עיוור. בסדר, מה העין? הוא מבין שיש אנשים שרואים. אז העין שלהם זה כמו הרגל שלי, על רגל לא מחללים שבת. אז למה על העין כן? מה אומרת שעל הצלת עין מחללים שבת? שורה היא נדה עינה. אז, מה, אז למה מחללים שבת? אז אם הוא עיוור, לא תצליח להסביר לו, אבל בן אדם שרואה, מבין עד כמה לאבד עין זה משהו נורא והיום. עכשיו זה מחלוקת ראשונים אגב, שגם היא אולי קשורה לעניין, רש"י ורבנותם. יש ראשונים שאומרים שמותר לחלל שבת בגלל שאם העין טובעת זה מאיים על החיים. יש איזשהו קשר בין העין ללב, ואם בעיית העין הזאת יכולה להקרין על הלב ואתה יכול למות, אז זה פיקוח נפש רגיל, כפשוטו, פשוט זה סכנה לנפש. זה שיטת ראשונים אחת, אבל יש שיטת ראשונים אחרת שאומרת לא, הצלת העין היא חשובה כמו, כן, סומה חשוב כמת. הצלת העין נחשבת כמו הצלת חיים ומותר לחלל שבת עליה. אין לזה פסוק. זה פשוט כי אתה מבין מה זה נקרא לראות. עכשיו שום פוסק שלא היה רואה את הגמרא הזאת, לא היה מקבל שיקול כזה. מה זאת אומרת? לא מצילים, לא מחללים שבת על הצלת איבר. זה הכלל. אז גם בכלל הזה מחפפים, כי עושים את זה בשינוי ובאמירה לגוי וכו', אבל בעיקר הדין לא מחללים שבת על הצלת איבר. אז מה ישנה העין? מי שלא חווה את זה לא מבין, במה העין שונה? מי שחווה את זה מבין. יש הרבה סוגי שיקולים כאלה שהם נובעים מתוך היכרות בלתי אמצעית עם הסיטואציה, ורק מי שיש לו את ההיכרות הזאת יכול לדון. עוד פעם, אם הסיטואציה לא מוכרת לי, אבל היא בסך הכל דומה לדברים שחוויתי, ואני מבין את הסיטואציה, אין בעיה, אני יכול לפסוק לגביה גם בלי שחוויתי אותה. אחת החוכמות זה באמת לדעת האם זה שאני לא מכיר את הסיטואציה זה מספיק אקוטי או לא מספיק אקוטי בשביל לאפשר לי לפסוק או שזה אקוטי מדי ולכן אני עצמי כמי שלא מכיר את הסיטואציה אמנע מלפסוק לגביה. גם את ההחלטה הזאת הפוסק צריך לקבל. עד כמה אי ההיכרות שלו היא משמעותית, וגם את זה הוא לא יבין בלי לשמוע את חוות דעתו של מי שמכיר את הסיטואציה וחווה אותה מבפנים. טוב, נעצור, כי זה באמת כל זה היה סוגריים, אז לא...
הרב דווקא על הצלת איבר, אבל קשה להגיד שהפוסק לא יודע מה זה משמעות של איבר.
מה זאת אומרת, הפוסק יודע מה המשמעות של איבר, ועדיין אוסר.
אז אי אפשר... הרב רצה להגיד שההלכה אוסרת, אבל אם היו מבינים את המשמעות של החיים, של לראות בעין, אז היה מותר.
לא פתאום, הפוך. ההלכה מתירה. מחללים שבת על הצלת עין. אני רק אומר שאם הייתה עולה השאלה הזאת בפני פוסק עיוור, הוא לא היה מכיר את הגמרא הזאת. מה הוא היה אומר? לא מצילים שבת על הצלת איבר, מה ישנה עין מרגל? או אוזן. אבל הגמרא אומרת שמותר, למה? כי האנשים שם מבינו שראייה זה משהו שונה. להפך, אני טוען שהם הבינו כי הם חוו את זה ולכן התירו.
ועל רגל?
על רגל, לא.
אז גם קשה להגיד שהפוסק יגיד שרגל זה משהו שאפשר להתדר בלעדיו.
כן, ברור שאפשר. קשה, אבל אפשר.
גם עם עין.
ברור, אבל זה מה שאני אומר. ההבדל בין עין לבין רגל, לכאורה זה איבר וזה איבר, כל האיברים נדרשים. יש משהו בערך הסגולי של עין, שנראה היה לגמרא, שונה מהותית מרגל, או אוזן. סומה חשוב כמת, פיסח לא חשוב כמת.
נראה לי שהיום כל אחד יגיע לסיטואציה הזו, אז כמו עם הדוגמאות הקודמות של הרב, יגיד, ברור שאני רוצה את הרגל, ואני בסיטואציה, וברור שזה...
הוא יכול להגיד עד מחר, אבל ההלכה אוסרת.
אבל ההלכה היא לא נמצאת בסיטואציה שעכשיו הוא עומד לאבד רגל.
כן נמצאת בסיטואציה. את הסיטואציה של לאבד רגל כולנו בעלי הרגליים מכירים. לכן דיברתי על פוסק עיוור שצריך להחליט על אובדן העין. כל הפוסקים שפסקו שאסור, לא הפוסקים, זה כבר מהגמרא, שפסקו שאסור לחלל שבת על הצלת איבר, זה פוסקים שהכירו את מה זה נקרא לאבד איבר. זה לא סיטואציה שלא מוכרת להם, ובכל זאת הם פסקו כך. אז אתה לא יכול להגיד, טוב, אני חי את הסיטואציה, לי ברור שזה לא נכון. זה סתם התעממות. טוב, אז נחזור רגע למהלך שלנו, אני סוגר את הסוגריים האלה. דיברתי על השמרן המדרשי, ואמרתי שמה שמייחד אותו מול הרפורמי, זה שהוא משתמש במדרש שמרני. זאת אומרת, הוא אומר, נשים נפסלו בגלל חוסר השכלה, היום נשים משכילות, לכן היום צריך להכשיר נשים לעדות. אז הרפורמי מכשיר נשים לעדות כי הוא לא בא לו לפסול נשים, לא מתאים לו לעולם שלו. אבל השמרן המדרשי אומר, אני רוצה להכשיר נשים לעדות בגלל שיש לי מדרש כלשהו שמראה שבעצם הכשרת נשים לעדות היום היא יישום נכון של ההלכה המקורית. אני לא חולק עליה, אני לא סוטה ממנה. זה היישום הנכון בנסיבות של היום. זה המדרש השמרני. והשמרן הפשטי לא מקבל מדרשים כאלה, הוא נצמד להוראות כפי שהן, לשורה התחתונה, לא למדרשים שנעשים על ההוראות. אוקיי? את זה ראינו, דיברתי בפעם הקודמת קצת מה קורה כשאין לנו מדרש. אז פה יש שתי אפשרויות, שתי רמות של אין מדרש. כמובן אם אין מדרש בכלל מהסוג של ההסבר הזה של אישה, כן, שאין לי הסבר למה אישה פעם הייתה פסולה והיום צריכה להיות כשרה, אני סתם רוצה להכשיר אותה. אז חזרנו לרפורמי. זה לא, אז אין לך מדרש, אז זה רפורמה. אני מדבר על בסיטואציה שבה יש לי מדרש, הסברה היא סברה שבהחלט מחזיקה מים, אין לי ראיות לסברה הזאת. לא מצאתי מקורות או גמרא או תורה, מה שלא יהיה, שיתמכו במדרש שלי. והתחושה אצל הרבה אנשים זה שגם אם יש לך מדרש, אבל אם אין לך ראיות למדרש הזה, אז וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה. זאת אומרת, אז בסדר, אז נדמה לך ככה, בגלל זה אתה תשנה את ההלכה, לכן התחושה של הרבה אנשים זה שזה לא, בלי שיש ראיות לא עושים מדרשים כאלה, ואני טענתי בפעם הקודמת שזה לא נכון, אם המדרש הוא הגיוני, אז גם בלי ראיות יש הרבה היגיון ללכת איתו, ואין פה דיני חזקות, ואת כל זה הסברתי בפעם הקודמת. אחת הדוגמאות, בעצם הדוגמה שהורידה לי את הסימון לכל הניתוח הזה, לכל המהלך הזה, זה דברי המאירי לגבי היחס לגויים. כן? דברים מפורסמים, אני אגיד את זה רק בקצרה. המאירי כותב בהרבה מאוד מקומות, המאירי כותב בהרבה מאוד מקומות שהיחס שמוצאים בגמרא לגויים לא רלוונטי בימיו, כיוון שבימיו הגויים הם גדורים בנימוסי האומות. זה הלשון שלו שהוא חוזר עליה בהרבה מקומות. ולכן למשל צריך להחזיר להם עבדה, הפקעת הלוואתו אסורה, מחללים שבת כדי להציל את חייו של גוי כזה, וכן הלאה, זאת אומרת, כולל, הוא מתיר אפילו חילולי שבת, איסורי סקילה, כן? לא איסורי דרבנן, או אפילו לא דאורייתא הרגילים, אלא ממש גם איסורי סקילה.
אנחנו אוכלים ארטיק.
בתיאבון.
אבא, זה ביי ביי.
רגע, אני אשתיק פה את ה... אז הטענה של המאירי זה שכיוון שהגויים גדורים בנימוסי האומות, אתם כבר רואים את הלוגיקה שראינו לגבי הכשרת נשים, אז כיוון שכך הסנקציות שחזל הטילו על גויים אז, חזל הכוונה זה גם דיני דאורייתא, אבל מה שהגמרא אומרת שהסנקציות שמוטלות על גויים לא רלוונטיות לגויים שבזמנו. ככה מאירי כותב, ולכאורה, או לא לכאורה, זה ממש נראה כמו מדרש שמרני, כן? שמרנות מדרשית. נכון? כי הוא בעצם אומר, יש הלכות מפורשות בגמרא שנפסקו אצל כל הפוסקים, ללא חולק. אוקיי? והמאירי אומר, כן, אבל זה לגויים של פעם, לא לגויים של היום. כמו הפסלות לעדות של אנשים של פעם, ולא אנשים של היום. אוקיי? זה ממש אותה לוגיקה. בסדר? אז ככה מאירי אומר, הוא אומר את זה בעשרות מקומות, עשרות רבות של מקומות, לא יותר מזה. והדבר הזה, כיוון שהמאירי הרי לא היה מוכר עד לפני, לא יודע, 100-150 שנה כשגילו את כתב היד, אז לא כל כך היה ידוע. מאז שהוא התגלה ומצאו את האמירות האלה, יש איזה פולמוס די גדול סביב הדברים שלו. יש כאלה שטוענים שזה, הוא כתב את זה מאימת הצנזורה, אבל בעצם זה לא באמת דעתו של המאירי, והאמת שהיו דברים שנכתבו מאימת הצנזורה, כן, מבחינת היחס לגויים, זה לא איזושהי טענה מופרכת. יש דברים כאלה, דברים מן המפורסמות. ולכן בעצם הרבה שמרנים טוענים, למעשה רוב הדעות טוענות, שאין מה להשגיח במאירי הזה להלכה. הרב קוק כן כותב שההלכה כמאירי, להגיד שההלכה כמאירי פירושו להגיד אני חושב כמו המאירי, כן? זה, לא יודע למה מתבטאים בשפה כזאת שההלכה כמאירי. הרב קוק גם הוא מסכים למאירי, בקיצור. וכן, זאת פוסקים בימינו, זה בדרך כלל מתחלק בין פוסקים ליברליים לפוסקים, נגיד, יותר שמרנים או סגורים. השמרנים והסגורים טוענים שהמאירי או לא צודק, או לא התכוון בכלל לומר את מה שהוא אמר, והפוסקים הליברליים יותר כן נסמכים על על המאירי. יש פה באמת, אנחנו מוצאים סוג כזה של שיקולים בעוד ראשונים ובעוד הקשרים, בעשרות מקומות. אבל יש משהו במאירי שהוא הרבה יותר משמעותי לדיון שלנו מאשר במקומות אחרים. נגיד תוספות במסכת עבודה זרה מדבר על מסחר עם הגויים ביום עידם. האם מותר למכור להם דברים ביום עידם? האם מותר למכור להם בהמות או משהו כזה, בהמה לגוי, כן, שמה ירבה אותה או שמה יעשה עבודה זרה, או כל מיני, להזכיר בית לגוי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אפרופו, כן, הפסק של הרבנים לפני כמה שנים, על הזכרת בתים לגוי. זה מסוג השמרנים הפשטיים והשוטים. אז הטענה של אותם ראשונים, למשל התוספות שאומר, היום אפשר למכור בהמות לגוי, כי מה שחזל אסרו למכור בהמה לגוי, זה מקום שבו היה לך אופציות אחרות למי למכור. אבל היום שאנחנו נמצאים, לא יודע מה, 5 יהודים באיזה כפר, איך תמצא מישהו שרוצה לקנות לך את הפרה שלך? זה סביר להניח שזה יהיה גוי. עכשיו אם תאסור עליי למכור את זה לגוי, אני נקלע לקשיי פרנסה לא פשוטים. עכשיו עוד פעם, אם זה פיקוח נפש, אז לא צריך להגיד את זה. אז זה ברור, הכל מותר לקום פיקוח נפש. מדובר כנראה שזה לא סכנת נפשות ממש, אבל חיים קשים. זה חיים מאוד קשים. ותוספות אומר, מותר למכור את הבהמה לגוי. עכשיו, למה זה שונה מהמקרה שדיברתי קודם המאירי, או הכשרת נשים לעדות וכדומה? א', בגלל שזה יותר מאוד מקומי. זה על הלכה מאוד מאוד מסוימת. המאירי מדבר בעשרות מקומות על כל ההלכות שנוגעות לגוי. דבר שני, הוא הבדל יותר משמעותי, זה שאצל תוספות מה שדיבר זה הצורך. תוספות אומר שמותר לעבור על האיסור הזה, אם זה מכניס אותי לקשיים כלכליים מאוד גדולים. נגיד בשעת הדחק, או במקום צורך גדול. עכשיו אנחנו יודעים, יש היתרים הלכתיים על איסורים מסוימים, בשעת הדחק או במקום צורך גדול. פוסקים מציעים היתרים של כל מיני איסורים בשעת הדחק. אז במובן הזה, בתוספות פה אין בסיס להוצאת איזושהי מסקנה מאוד מאוד מרחיקת לכת על שמרנות מדרשית וכדומה. תוספות אומר, זה מקום צורך, ואת האיסור הזה הוא מתיר במקום צורך. המאירי לא מדבר על צורך. זה כל הרעיון שלו. להציל חיי גוי בשבת מתירים הרבה פוסקים. אבל הם מתירים את זה דרכי שלום, חששות, משום איבה, הגויים גם לא יצילו אותנו, יארגו אותנו, יתעללו בנו, לא יודע בדיוק מה, אבל זה הכל באמת היתרים של מחמת הצורך. כמו התוספות שם על מחיית בהמה לגוי. המאירי באופן סיסטמטי מתיר את העניין הזה לכתחילה בלי קשר לצורך. לא בגלל הצורך. הוא מעלה טיעון שהוא לא טיעון של צורך, אלא טיעון שהוא מדרש שמרני. בדיוק כמו שהגדרתי אותו. זה הטיעון של המאירי. זאת אומרת שהמאירי בעצם ממש עושה פה מהפכה הלכתית, לא כי יש צורך, אלא כי ההלכה היום היא אחרת ממה שהייתה פעם. יותר במקום צורך זה לא חידוש גדול. זה הטענה. עכשיו, אפשר על זה כמובן להתווכח, כמו שהרבה מנסים להתווכח, ולומר שהוא בעצם לא התכוון לזה, הוא כתב איזה מימת הצנזורה וכל מיני דברים כאלה. על זה אני עונה בתארטי. א', לדעתי אפשר להוכיח שהוא לא כתב איזה מימת הצנזורה, עוד רגע אולי אני אעיר על זה, אבל ב', מה אכפתי, אז הוא כתב איזה מימת הצנזורה, אז אני אומר את זה, לא המאירי. אז המאירי כתב איזה מימת הצנזורה, ואני אומר לך את זה כי ככה אני חושב. אז אין לי מאירי. בסדר, אז אין לי, אז מה? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה שאם המאירי עשה את זה, זה חוקי, לכן צריך להוכיח שהוא לא עשה את זה. אבל אם הוא לא עשה את זה ואני עושה את זה, אז זה לא, על זה אין מה לדבר בכלל. למה? אם למאירי היה מותר לעשות את זה, אז לי אסור? מה ההבדל?
אז זה בכלל... זה פירוש מדרשי של המאירי.
נכון?
לא, על המאירי, שהוא עשה את זה בגלל.
מה? לא.
זאת אומרת, אנחנו היום שמפרשים את המאירי, למה הוא עשה את זה, אנחנו עושים פירוש מדרשי על המאירי.
אני לא חושב שזה פירוש מדרשי, זה פירוש פשוטי לגמרי. יש לי אינדיקציות למה הוא עשה את זה, עוד רגע אני אגיד אותן. אבל ברמה העקרונית...
לא, אלה שאמרו שהוא עשה את זה מטעם פחד וכל מיני דברים כאלה.
כן, זה... אתה אומר, זה דוגמה למדרש... נגיע לזה עוד מעט, מדרש פשוטי.
כן, מדרש פשוטי.
כבר יש באתר שלי, אז חלק מהדברים כבר אפשר לקרוא שם. אז התורים האחרונים עוסקים בזה. בכל אופן, אז הטענה שהמאירי אמר את זה בגלל אימת הצנזורה ולא באמת סובר כך, היא לא סבירה מכמה סיבות. סיבה ראשונה, בדרך כלל כשמישהו כותב את זה מאימת הצנזורה, אז הוא כותב את זה כמודעה גדולה בעמוד הראשון של הספר. דעו לכם שכל ההתייחסויות לגויים בספר הזה זה רק לגויים הקדומים, אבל לא לגויים שבזמננו שהם כולם צדיקים בראשות הקירה, כן, הקיסר ירום עודו וכן הלאה. זה ההתנצלויות מימת הצנזור. כי אתה צריך לשים את זה בגדול בעמוד הראשון שכולם יראו. אבל המאירי לא עושה את זה, הוא כותב את זה באותיות רש"י בכתב קטן, בכל סוגיה וסוגיה שאליה הוא מגיע הוא מאיר. זה רק על הגויים הקדומים ולא על הגויים של היום, בכל מקום, הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב. אם הוא היה צריך רק לרצות את הצנזור, זה ככה עושים את זה תמיד. אף אחד לא עשה את זה כמו המאירי. אין אחד לדעתי שעשה את זה כמו המאירי. אלא מה? עושים מודעה גדולה בעמוד הראשון וכותבים כל היחס לגויים שכתוב פה זה רק לגויים הקדומים, לא לגויים שבזמננו, ואז אתה מבין שזה נכתב מאימת הצנזורה. אוקיי? אבל המאירי בכלל לא עושה את זה כך, הוא מאיר בכל סוגיה וסוגיה, בלי לוותר, בלי להתפשר. בכל סוגיה הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב. מה שכתוב פה זה רק לגויים הקדומים, לא לגויים שזמננו. לעשרות רבות, לפחות עשרות רבות של מקומות, אם לא למעלה מזה. אז זה לא נשמע כמו כתיבה מאימת הצנזור. אוקיי? גם המינוח שלו גם, יש לו, רואים שהוא עשה פה איזושהי המשגה של טיעון. הוא היה צריך לכתוב, זה לא נאמר על הגויים הקדומים, אלא רק על הגויים הקדומים, לא הגויים שבזמננו. המאירי מעלה טיעון, הוא עושה מדרש שמרני. הוא אומר, הגויים של פעם היו כאלה, ולכן היחס אליהם היה כזה, הגויים של היום הם אחרים, לכן היחס ההוא לו. זה כבר הסברים. כשאתה כותב מימת הצנזור, אתה לא כותב הסברים, אתה אומר, מה שכתוב פה נאמר על הגויים הקדומים, לא עליכם. תעזוב אותי באמא שלך, מה שנקרא. רד ממני. אוקיי? המאירי לא אומר את זה ככה, הוא מפרט, לפעמים זה מפרט אפילו בעריכות, לפעמים זה רק הערה בכמה מילים, לפעמים הוא מפרט בעריכות, הוא מסביר את המדרש השמרני שלו, זה לא נראה כמו כתיבה מאימת הצנזור. יותר מזה, יעקב כץ כתב מאמר על המאירי, על שיטת המאירי, והלכה וקבלה, נדמה לי באסופה שלו של מאמרים שנקראת הלכה וקבלה, ושם הוא גם מאיר, זאת אומרת, הוא שואל, הוא תוהה על המאירי, הוא שואל שאלה, למה המאירי התיר באופן סיסטמטי את כל האיסורים ביחס לגויים? כמובן לא את החיתון. להתחתן עם גויים הוא לא התיר. אוקיי? אבל את כל ההלכות שנובעות מהפגמים המוסריים של הגויים, כן? כמובן, החיתון זה לא בגלל פגמים מוסריים, אסור להתחתן עם גויים. אז זה לא קשור לעניין. אבל, אומר יעקב כץ, את כלי הפולחן באופן סיסטמטי הוא לא מתיר. בסוגיות שעוסקים באיסור של כלי הפולחן של גויים, שם אין הערות של המאירי שעל הגויים שבזמננו זה מותר. הוא בעצמו לא מבין למה. הקושייה הזאת מוליכה אותו לחצי השני של המאמר שלו, שבו הוא מסביר פסיכולוגיות, פילוסופיות, כל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא נדחק מאוד כדי להסביר מה בעצם המאירי רצה כאן. הוא לא העיז להגיד את זה, הוא בעצם חשב להתיר גם את הכלים האלה, אבל הוא לא העיז, כי המאירי חשב שהם לא עובדי עבודה זרה, אבל הוא לא העיז להגיד את זה, אז לכן הוא השאיר את זה ככה, עמום. טוב, הסבר מאוד מפוקפק. אני חושב שההסבר הרבה יותר פשוט. קודם כל, אבל לפני שאני מגיע להסבר, שימו לב, אם הוא היה רוצה מאימת הצנזור, אז גם הוא היה צריך להגיד את זה על היתר הכלים. מה ההבדל? הרי זה לא דיון ענייני. הוא רק צריך להתנצל שהצנזור לא יתלה אותו. אוקיי? אז הוא צריך להגיד גם על הסוגיות שאוסרות את כלי הפולחן של הגויים, גם שם הוא היה צריך להגיד שזה על הגויים הקדומים, והיינו כבר מבינים שזה סתם רק כדי לרצות את הצנזור. לא, שם הוא לא כותב את זה. למה לא? פה הצנזור לא יכעס? לא, בגלל שפה יש נימוק. שונה. זאת אומרת, רואים שהוא לא כותב את הדברים בשביל הצנזור, אלא הוא כותב את הדברים כי באמת זה מה שהוא חושב. ומבחינת המחשבה האמיתית שלו, היתר לכלי הפולחן לא קיים. למה לא? וכאן מגיעה טעות נפוצה שהרבה עושים ביחס לדברי המאירי. רוב הפרשנים שעוסקים בו, או הפוסקים שעוסקים בו, מפרשים את המאירי כאילו שהוא החליט שהגויים, הגויים שבזמנו, הנוצרים, כן, בפרובנס, בזמנו, ה-14, לא, הם לא עובדי עבודה זרה. וממילא, אומר יעקב כץ, אז למה אתה לא מתיר את חפצי הפולחן שלהם? והוא נדחק עם כל התירוצים שלו. אני טוען שזו טעות. זה לא כוונת המאירי, המאירי גם לא כותב את זה בשום מקום. המאירי אומר שהם גדורים בנימוסי האומות, שמתנהגים באופן מוסרי. מה זה קשור לשאלה עם עובדי עבודה זרה? הם עובדי עבודה זרה שמתנהגים באופן מוסרי. פעם עובדי עבודה זרה התנכיים, אולי גם התלמודיים, היו גם אנשים פחותים ברמה האנושית מוסרית שלהם, או הרבה פעמים. אז היה איזשהו קישור טבעי בין היותך עובד עבודה זרה להיותך במדרגה אנושית ירודה. אבל זה לא חייב להיות כך. נגיד הנוצרים שבזמננו, גם אם אנחנו נקבל את דעת הפוסקים שהם עובדי עבודה זרה, לפחות הקתולים, רוב הפוסקים חושבים שהם עובדי עבודה, רוב מוחלט, חושבים שהם עובדי עבודה זרה. זה אומר שאין שם אנשים טובים שמתנהגים באופן מוסרי, יש הרבה אנשים טובים, לא פחות מאשר אצל היהודים לדעתי. אז רואים שיש נתק בין היותך עובד עבודה זרה, לבין היותך עם מדרגה אנושית טובה, זאת אומרת אדם מוסרי, אדם נורמטיבי. אומר, אני חושב שמה שהמאירי מתכוון לומר, זה שחל שינוי במצב המוסרי, או בהתנהגות המוסרית של הגוי. אבל זה לא אומר שהם לא עובדי עבודה זרה הנוצרים, הנוצרים שבזמנו כמובן, זה עוד לפני הרפורמציה, לפני הכל, זה היה, אנחנו מדברים על המאה ה-14, בפרובן זה קתולי. ובצרפת גם אחרי הרפורמציה זה קתולי בדרך כלל. אבל בזמנו זה רק קתולים, אין משהו אחר. אוקיי? אז לכן המאירי לא טוען שהם לא עובדי עבודה זרה, הוא טוען שהם עובדי עבודה זרה נאורים. ולכן כל הסנקציות שחזל מטילים עליהם, או התורה, חזל, כן, גם דורייתא גם דרבנן, מוטלות בגלל ההתנהלות האנושית שלהם, לא בגלל היותם עובדי עבודה זרה. וזה השתנה. כך טוען המאירי, זה ממש מדרש שמרני. כי אפשר היה להגיד שהסנקציות הן בגלל שהם עובדי עבודה זרה. וזה לא השתנה. אז אם ככה לא צריך לשנות את ההלכה. פה יש אפילו מדרש שמרני פשטית, כן, מדרש, יש איזה מדרש שבסך הכל אפשר לשמוע אותו, שמדבר, שמוליך לשמרנות פשטית. אבל המאיר אימץ את המדרש של השמרנות המדרשית. והוא שינה, הוא טען שצריך לשנות את ההלכה. עד כדי חילול שבת אפילו. יש לי כמה ראיות כמובן לזה שזאת כוונת המאירי. א', פשוט הוא לא כותב בשום מקום שהם לא עובדי עבודה זרה. כותב שהם גדורים בנימוסי האומות, שמתנהגים בצורה אנושית. דבר שני, המאירי בדרך כלל, הרי תמיד מביא את הרמב״ם, במאירי תמיד מובא פירוש המשנה של הרמב״ם, וגם דברי הרמב״ם בהלכות, ולפעמים הוא חולק עליו, אבל הוא תמיד מביא אותו. אז הייתי מצפה שהוא יגיד, אבל הרמב״ם חשב שהם עובדי עבודה זרה, ואני חולק עליו. המאירי תמיד מביא את הרמב״ם, וכשהוא חולק עליו, אז הוא אומר, אני חולק עליו. ופה הוא לא הביא את הרמב״ם, ולא אמר שהוא חולק עליו בשום מקום. למרות שבעשרות רבות של מקומות הוא כותב את היסוד הזה. למה אתה לא מציין שהרמב״ם חשב לא כך ואתה חולק עליו? כדי לא להרגיש את הצנזור אולי. בגלל שהוא לא חולק על הרמב״ם. הוא לא חולק על הרמב״ם, גם הוא מסכים שהם עובדי עבודה זרה, הנוצרים הקתולים. הוא רק טוען שהאנשים שמסביבו, הוא מסתכל עליהם אמפירית, הם אנשים טובים. אז מה אכפת לי שהם עובדי עבודה זרה במובן הזה? אכפת לי, כי זה איסור. אבל מבחינת הסנקציות שמוטלות עליהם, מה שחשוב זה שהם מתנהגים בצורה טובה, לא אם הם עובדי עבודה זרה או לא. איסור עבודה זרה זה איסור, חמור, אבל זה איסור, רגיל. זה לא הופך אותך ללא בן אדם. לכן זה שהוא לא אומר שהוא חולק על הרמב״ם, זה ראיה ראשונה. זה שהוא לא כותב בשום מקום שהם לא עובדי עבודה זרה. זה אומר שהם גדורים בנימוסי האומות. זה שהוא לא מתיר את חפצי הפולחן. יעקב קס נשאר בצריך עיון. למה הוא לא מתיר את חפצי הפולחן? תשובה, ברור שהוא לא יתיר את חפצי הפולחן, כי זה פולחן של עבודה זרה. פולחן של עבודה זרה, יש איסור ענה. על חפצי הפולחן? הוא לא אומר שהם לא עובדי עבודה זרה, הם עובדי עבודה זרה, רק נאורים. אז מה שקשור לאיסור ענה מעבודה זרה, נשאר בעינו, כי הם עובדי עבודה זרה. אבל מה שקשור ליחס אליהם כבני אדם, הם בני אדם טובים, כמוני כמוך. אז היחס אליהם צריך להיות כמוני כמוך. הוא כותב במפורש. היחס אליהם צריך להיות כמו יהודי לכל דבר, להלוואה, להחזרת עבדה, השבת עבדה, הכל. כיהודי לכל דבריו. זאת מהפכה עצומה, בעשרות ומאות הלכות, דאורייתא, דרבנן, הכל. בלי להניד עפעף, בלי להביא ראיות. כלום. פשוט בגלל שהגויים בזמנו נראים לו אחרת, נקודה. אפרופו כל השמרנים האלה שמסבירים שהטבע האנשי לא משתנה אף פעם, ואם חזל אמרו תו למיטב, אז תו למיטב תמיד נכון. אין, זה מבט נצחי של חזל שלא יכול להשתנות. הנה, המבט על הגוי משתנה. אז אין סיבה להניח של אנשים לא יכול להשתנות. בכל אופן, לכן אני חושב שברור שהמאירי פה עושה מדרש שמרני, די מרחיק לכת, למרות שהוא בעיניי מאוד סביר. אתה רואה סנקציות לכלפי גויים, סביר מאוד לתלות את זה ברמה המוסרית שלהם, ולא בעבודה זרה במובן הפורמלי. יש עוד עבירות חמורות חוץ מעבודה זרה. למה דווקא בעבודה זרה? לכן אומר אמירי, לא, זה לא קשור לעבירה הפורמלית, זה קשור לאם הם בני אדם או בעלי חיים. אם הם בעלי חיים, תתנהג עליהם כמו בעלי חיים. אבל אם הם בני אדם, אז מגיע להם יחס לבני אדם. אגב, אפרופו הרמב״ם, שהמאירי בדרך כלל עוקב אחריו, או לפחות מציין אם הוא חולק עליו, המקור לזה נמצא ברמב״ם עצמו. הרמב״ם עצמו בדף למד זין בבבא קמא, כותב בפירוש, למעשה זה כתוב בגמרא, לא ברמב״ם. הגמרא עמד וראה גויים ויתר ממונם לישראל, ותורה שלא מקיימים שבע מצוות בני נוח, והטיל את ממונם לישראל. אז הגמרא עצמה אומרת, שמה שאנחנו מתירים את ממונם של הגויים, לא משיבים עבדה, הפקעת הלוואתו וכל הדברים מן הסוג הזה, זה בגלל שהם לא מקיימים שבע מצוות בני נוח, שהם לא מתנהגים בצורה נאותה. עכשיו אפשר להגיד בסדר, אבל אם עובדי עבודה זרה הם עדיין לא מקיימים שבע מצוות בני נוח. המאירי טוען שלא קיום הפורמלי של שבע מצוות בני נוח פה זה העניין. למי שלא מקיים שבע מצוות בני נוח הוא פשוט לא מתנהג כמו בן אדם. אבל אם הוא מתנהג כמו בן אדם, הוא עובר על אחד משבע מצוות בני נוח, מצוות עבודה זרה. עדיין מגיע לו יחס אנושי. זה פרשנות לגמרא. הפרשנות הזאת בעצם נמצאת ברמב״ם. ולכן במקרה הזה המאירי בהחלט עוקב אחרי הרמב״ם. אני אקריא לכם אולי את לשונו. הנה, הרמב״ם בפירוש המשנה על בבא קמא, בדף למד זין. עמוד בית. תראו פה. זה מתוך המאמר שלי, פשוט העליתי אותו פה מהרשת. אל תתמה על דבר זה ואל יקשה בעיניך. היחס המפלה לגויים. כמו שלא יקשה בעיניך שחיטת הבהמות, ואף על פי שלא חטאו. לפי שמי שלא בו המידות האנושיות, אינו בכלל האדם על האמת, אבל תכלית מציאותו לצורך האדם. אומר הרמב״ם, אל תטמע על העניין של האפליה של הגויים ביחס ההלכתי אליהם. כמו שאתה לא טמע על היחס ההלכתי לבהמות, שזה לא כמו היחס לבני אדם, אנחנו שוחטים בהמות כדי לאכול אותם. אנחנו לא שוחטים בן אדם כדי לאכול אותו. אומר הרמב״ם, הגויים מתנהגים כמו בהמות. לכן היחס אליהם הוא לא כמו יחס לבני אדם, אלא כמו בהמות. זה הוא רומז בסוף דבריו, הוא אומר כן, לפי שמי שלא בו המידות האנושיות, אם אין בו את המידות האנושיות, אינו בכלל האדם על האמת. אז הוא לא בן אדם באמת. אבל תכלית מציאותו לצורך האדם. זה כבר משפט מאוד מרחיק לכת. מדבר על גוי, לא על בהמה. אומר, הגוי, תכלית מציאותו זה לצורך האדם. האדם זה אנחנו. כמו שהבהמה נועדה לצורך האדם. בעצם אפשר לשחוט את הגוי ולאכול אותו, אם הוא היה כשר. אוקיי? וזה בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, לא במילים מאוד מפורשות, אבל כמעט. אבל לענייננו, פה ממש אפשר לראות מקור מאוד ברור לגישתו של המאירי. כי הרי הרמב״ם אומר פה במפורש, שכל היחס המפלה והקשה הזה של ההלכה לגויים, זה בגלל שאין בהם את המידות האנושיות. נו, אז המאירי לא חולק על הרמב״ם להפך. מהרמב״ם הוא לוקח את שיטתו. הוא עכשיו הולך צעד אחד הלאה ואומר, טוב, אבל אם יש גויים שיש בהם מידות אנושיות טובות, אז כמובן כל ההלכות האלה לא נוגעות אליהם.
מה יגיד המאירי על יהודים שאין בהם את המידות האנושיות האלו?
אז קודם כל באמת מצוות של אדם לחברו נאמרו רק בעושה מעשה עמך, גם אצל יהודים. ובית, באופן כללי אבל, ברור שיש חזקות. אתה הרי לא יכול לבדוק כל גוי ולראות מה מידותיו. אז קובעים איזושהי קביעה כללית מה נכון לגוי הסביר, הגוי הטיפוסי. בזמן חז"ל הגוי הטיפוסי היה כנראה לא בן אדם. ובזמננו הגוי הטיפוסי הוא כן בן אדם, והיהודי הטיפוסי היה כן בן אדם. חריגים היו גם פה וגם שם. אבל זה החזקה, זו ההתייחסות הפשוטה. אבל אם יתברך שהוא לא עושה מעשה עמך, והכל דברים ידועים, אז הנה חינמי, אז אין לגביו מצוות שבין אדם לחברו גם. והיום, אומר המאירי, היום זה המאה ה-14, כן, בזמנו, החזקה השתנתה. אנשים טובים היו תמיד. אבל היום החזקה השתנתה. הגוי הסביר, הגוי הטיפוסי, הוא גוי טוב, הוא איש רגיל, הוא איש נורמלי, עם מידות אנושיות סבירות. ודאי וודאי שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על היום, אני מניח שזה יותר טוב מהקתולים של המאה ה-14. אני מניח לפחות. כן, הקתולים זה אלה שאפרופו הקתולים בצרפת, איך שהם רדפו את האוגנוטים שם, זה לא היו פסגת המידות האנושיות. למרות שכשאני רואה את ההלכות שמורות לנו מה לעשות עם עובדי עבודה זרה, אני לא בטוח שאנחנו יותר טובים.
הרב, גוי זה מאוד מכליל.
נכון.
ואי אפשר בימינו להגיד, הגויים הם כך וכך, יש גויים שהם מאוד מאוד לא מוסרים, יש גויים שהם מאוד כן.
אז אני אומר, השאלה מה החזקה? כשאתה מגיע אליך גוי ואתה לא יודע מה טיבו, אתה צריך להיות עם חזקות, נכון? אז החזקה אומרת שהיום הוא בסדר, אלא אם כן הוכח אחרת.
אני אומר, זה תלוי איזה גוי, יש גוי יבוא אליך אמריקאי, אז תגיד, כנראה שהוא בסדר, יבוא אליך מישהו מאיזה שבט ששם הקניבלים, אז זה נגיד שהוא לא בסדר.
שבט קניבלים לא יבוא אליי, ואם יבוא אז יהיה אחד מתוך מיליון, זה בדיוק הנקודה, אני לא מייצר חזקות על שבט קניבלים.
זה לא על גויים, זה על אמריקאים, זה על צרפתים,
ואצל
מוסלמים זה משהו אחר.
זה על כלל הגויים. זה על כלל הגויים, אלא אם כן ידוע לך משהו קונקרטי, לא שהוא לא כזה. זה בדיוק, זה כך עובדת חזקה. כמו שזה גם לא נכון לכל היהודים, אבל החזקה היא שיהודים הם כאלה.
אבל למה ההפרדה היא, אתה מכליל לגויים? אפשר להכליל לפי אומות, לפי יבשות, לפי... כי לכל הגויים זה יותר מדי מכליל.
אתה רוצה להוציא DSM הלכתי, זאת אומרת, רשימת כמו רשימת
הירקות. אפשר להכליל לכל הגויים.
מתי התאריכים בשמיטה? אז צריך להוציא מהדורות מעודכנות כל שנה, מה המצב השבט הפיראי בברזיל, להשתפרו כבר, אפשר כבר להחזיר להם עבדה. תמיד זה לא עובד כך. זה לא עובד כך, יש, אתה אומר, הגויים הם בני אדם היום בעולם. זהו, זה ההסתכלות. לבוא משהו שהוא אחר, נדון עליו, אני לא יודע מה. אבל הגויים הם בני אדם בסך הכל. גם יש הרבה יהודים שהם לא בני אדם. אז זה לאידך גיסה.
נכון, אבל יש קבוצות גם, לא רואה, אני לא דבר על פרט, יש קבוצות שהם לא מתנהגים כבני אדם. אז אולי צריך לעשות חזקה לפי קבוצות. כי זה לא ממש פרטים, זה מה שאני...
זה לא משנה שזה לא פרטים, אתה לא עושה חזקה לפי קבוצות כשיש עשרות אלפי קבוצות בעולם, מאות אלפי קבוצות. מה, אתה תייצר ספר חזקות, ספר טלפונים של חזקות? זה לא עובד כך, שום דבר לא עובד כך. אתה מסתכל, פחות או יותר. ועוד פעם, בא לפניך מישהו שאתה יודע שהוא שייך לאיזה שבט של רוצחים קניבליים, או לא יודע בדיוק מה, ואתה יודע את זה, הנה חינמי, אז הוא לא בחזקה. בסדר?
אתה צריך ללכת לקניבליים, מה עם חמאסניקים?
כן, למרות שאתה יודע, אפילו על החמאסניקים, אני לא בטוח שזה נכון. חמאסניקים נלחמים איתנו. אני לא בטוח עד כמה אני רואה אותם בצורה כל כך אנטי-מוסרית. אולי דאש. לא יודע. טוב, זה כבר דיון אחר. ברור שצריך להתגונן מפניהם, לא הייתי מחזיר להם עבדה, הייתי יורה להם בראש. לא קשור, לא, אבל לא בגלל שהם לא מוסרים, אלא כי אני לא רוצה שיהרגו אותי. כן, בסדר, נכון. בוא נגיד, יש להם גם מעשים, יש להם גם מעשים בעייתיים. לא יודע, אפשר לדון על זה. טוב, נחזור לענייננו. אז מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהדוגמה של המאירי היא דוגמה מאוד מובהקת לשמרנות מדרשית, כי הוא באופן סיסטמטי, כולל, מקיף, שמדבר גם על הלכות דאורייתא וגם על הלכות דרבנן, ועל המון הלכות, משהו ממש גורף, זה ממש רפורמה רחבה וגדולה ועמוקה, והוא מסתמך הכל על מדרש שמרני, שהראיות אליו, ראיות די מפוקפקות. בגמרא עצמה כתוב שלא קיימו שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה כולל גם עבודה זרה. אז איך הרי מאירי מחליט שאם הם נאורים זה בסדר למרות שהם עובדי עבודה זרה? הרמב״ם הוא לא מקור כי ארבח ארבה צריך. איפה הרמב״ם מוציא את מה שהוא מוציא? אז זה לא עוזר שהוא מסתמך על הרמב״ם. שאלה מאיפה הרמב"ם מוציא, זה גם כן פרשנות שלו. במקרה הזה אפילו פרשנות מחשבתית. אוקיי? המאירי מוציא מזה מסקנה הלכתית. אז הרמב"ם למשל, הרמב"ם כותב שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה והמוסלמים לא. אבל אני לא זוכר אמירה של הרמב"ם שהוא מסיק מזה מסקנה הלכתית לגבי הסנקציות, שעל מוסלמים לא קיימות ועל נוצרים כן. את זה המאירי עושה, ברמב״ם נדמה לי שאין את זה. לגבי חפצי הפולחן זה משהו אחר, כי זה לא עבודה זרה, אז אין איסור הנאה, זה לא קשור למהפכה של המאירי.
לא, לפי הרמב״ם, אז עם השמד שרצו לעשות על יהודי תימן, אז הוא גם אומר את זה, שבגלל שהמוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה וזה, אז לא צריכים סור נפש.
לא, זה דיון אחר, אמרתי, זה, כי בהלכות עבודה זרה, ברור שיהיה הבדל בין מוסלמים לנוצרים. חפצי הפולחן של נוצרים יהיו אסורים, כי זה חפצי פולחן של עבודה זרה. חפצי כן. פולחן של מוסלמים לא יהיו אסורים, כי זה לא של עבודה זרה.
כן.
זה ברור, זה לא קשור למאירי. אני שואל, אבל האם הרמב״ם אומר שהחזרת, השבת עבדה, צריך להשיב עבדה למוסלמי, אבל לא לנוצרי? הוא לא כותב את זה.
אם הוא מגדיר אותו כעובד עבודה זרה, אולי זה... זה
נוצרי, אבל לא את המוסלמי. מוסלמי הוא לא עובד עבודה זרה.
נכון.
אוקיי, אני אומר, המאירי הוציא מזה מסקנות מהאמירה הזאת של הרמב״ם. הרמב״ם לא הוציא מזה מסקנות הלכתיות. יכול להיות שהרמב״ם מסכים למאירי, ופשוט בזמנו גם המוסלמים לא התנהגו כמו בני אדם. ואז לא היה לזה נפקמינו לעניין הדינים האלה בין מוסלמים לנוצרים, אני לא יודע. אבל בכל אופן ברמב״ם אין את הצעד הנוסף הזה של המסקנות ההלכתיות מהסברה שהוא כותב כאן. את זה יש במאירי. אוקיי? אז המאירי הזה הוא דוגמה מצוינת.
רב.
כן?
רציתי לשאול, לפי המאירי גם בישול הגויים זה מותר או שלא?
לא שומע?
בישול הגויים לפי המאירי, מה הדין?
אני לא זוכר כרגע אמירה שלו, כי זה תלוי, אם זה משום חתנות, אז יהיה אסור.
ולרפות נוכרי.
לא שומע?
לרפות נוכרי.
כן, ודאי שמותר. צריך, לא מותר.
לא, אבל נדמה לי, לא כתוב בגמרא שבגלל שמגדלת בן לעבודה זרה?
אז אני אומר, שהמאירי, זה לא יהיה ככה.
אבל אם המאירי אומר שבגלל נימוסין, אז מה זה קשור? איך הוא מסביר את הטעם של הגמרא?
לא, אבל מגדל בן לעבודה זרה, זה לא הכוונה לעבודה הפורמלית של עבודה זרה, עבירה הפורמלית. עבודה זרה באותה תקופה הכוונה לא בן אדם.
אוקיי.
זה כל טענת המאירי בדיוק. אחרת גם בגמרא כתוב שהם לא מקיימים שבע מצוות בני נוח. אם הם עובדי עבודה זרה, אז הם עדיין לא מקיימים שבע מצוות בני נוח. אז למה המאירי טוען שהדין השתנה?
לא, כאילו אם הוא אומר שאפשר לספר את הגוי, ואין לחשוב שישחט אותך, אז אני יכול להבין, כמירי אומר, תשמע, הם לא שוחטים כל בן אדם שמסתפר אצלם, אז אתה יכול לסתפר אצלם. או להתרפות אצל רופא גוי. לא,
מסתפר זה סתם שאלה.
זה כן קשור לנימוסים.
לא.
אבל הסיבה של...
לא, זה לא קשור.
לא קשור ריפוי.
להסתפר אצל גוי שלא מסכן אותי אין בעיה, כי כל הבעיה להסתפר זה שהוא מסכן אותי. זה כתוב במפורש, זה לא מדרש. המאירי עושה מדרש שלא כתוב. הוא טוען שכל הסנקציות כלפי גויים יסודן בהתנהגות הלא מוסרית שלהם. זה לא כתוב בשום מקום.
איזה סנקציה דוגמה?
לא להחזיר את עבדה, מותר להפקיע הלוואתו, לא מחללים שבת כדי להציל אותו. ועוד, עשרות רבות. אז הטענה שהמאירי בעצם עשה פה מדרש שמרני, שינה את ההלכה, ושימו לב, מדרש היה לו, אבל הוכחות למדרש די מפוקפק. בלי הוכחות, כמו שאמרתי בשיעור הקודם. כי אם יש לך מדרש הגיוני, גם אם אין לך הוכחות עבור המדרש הזה, אני ודאי מעדיף את האופציה הפרשנית הזאת, על פני אופציה שאומרת, טוב, אבל אולי יש טעמים נסתרים, שלא אני ולא אתה יודעים מה הם. אולי, אין ספק, מוציא מדי ודאי. אם יש לי טעם טוב, אין לי סיבה לחשוש, שאולי זה לא הטעם הנכון, אלא יש טעמים אחרים, נסתרים, שאני לא יודע מה הם. ולכן גם בלי שיש לי הוכחה, למדרש השמרני שלי, שפסלו נשים בגלל השכלה, או שהסנקציות על גויים זה בגלל שהם היו רשעים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז גם בלי הוכחה, אם הסברה היא סברה הגיונית, אני הולך איתה. אני מסיק את המסקנה, את המסקנה ההלכתית. עכשיו, אני רוצה ללכת צעד אחד הלאה. בואו נראה מה קורה כאשר יש שינוי בידע המדעי. כן? היום צברנו ידע שבזמן חז"ל לא היה להם. נגיד בהלכות טריפות, שאלה מצויה, שטריפה לא חיה יותר מי"ד בית חודש, היום אנחנו יודעים שלפחות חלק מהטריפות חיות יותר מי"ד בית חודש. זה כבר הרמב״ם ידע. לא צריך להגיע עד לרפואה שלנו. גם הרמב״ם ידע את זה. השאלה היא תורה, גם אצלו, אצל עוד ראשונים ואחרונים, מה עושים עם, עם העניין הזה? עכשיו פה אני רוצה לחדד נקודה חשובה. אם אני אחליט שהטריפות האלה חיות יותר מי"ב חודש, ולכן הן לא טריפות בעצם, כי טריפה זה מה שלא חי יותר מי"ב חודש. ההחלטה הזאת זה לא שינוי של נסיבות. אלה היו הנסיבות גם בזמן חז"ל, רק הם לא ידעו. זה לא אותו דבר כמו שינוי נסיבות, אנשים נהיו אחרות, הגויים נהיו אחרים, היין נהיה אחר, לא משנה מה. זה מצב שבזמן חז"ל היה מצב X, ועכשיו השתנה, והמצב הוא Y. אבל בשינוי בידע מדעי, המציאות לא השתנתה. הידע שלי על המציאות השתנה. זה מאוד חשוב ההבדל הזה. למה? בגלל שהטענה שלי, נגיד שיש משהו על נשים שחז"ל לא ידעו, לא שהטבע של הנשי השתנה, למשהו שהיום אנחנו יודעים וחז"ל לא ידעו. בביולוגיה של האישה, בפיזיולוגיה של האישה, לא משנה מה. אוקיי? במצב כזה, כשאני משנה את ההלכה החז"לית, אני בעצם טוען לא שהיא משתנה היום, כבר אז היא לא הייתה נכונה. מצד אחד זה כמובן הרבה יותר מרתיע את השמרנים, אז אתה אפילו לא טוען שאתה ממשיך את חז"ל, אתה פשוט חולק עליהם חזיתית. מצד שני, דווקא כאן הרבה יותר קל לשנות, כי בעצם אני טוען שמראש זה כמו מקח טעות, הפסק מיוסד על טעות, ברגע שהתבררה הטעות, הפסק מתבטל מאליו, אני בכלל לא חולק על חז"ל, הם פשוט התבלבלו. כמו בבית דין, שהוא פסק פסק מסוים, אם הפסק הזה היה מיוסד על טעות ברורה, שהטעות התבררה, הפסק מתבטל.
כמו קינה ביום שבת.
אתה שומע?
כמו קינה ביום שבת.
במקרה הזה זה לחומרה, אז נגיד זה יותר קל. אבל הטענה שבמקום שבו השינוי הוא שינוי לא במציאות, אלא בידע אודותיה, כמו ידע מדעי, במצב כזה לדעתי, למרות שזה יותר מרתיע שמרנים, כי זה אומר שחז"ל טעו, לא שאני ממשיך אותם באופן אחר, אבל אני עדיין נאמן לשיטתם, זה מה שעושה המדרש השמרני. כאן אני טוען שחז"ל טעו, אבל מצד שני, אם חז"ל טעו, אז הפסק מעיקרא לא היה תקף, אני לא צריך לשנות אותו. כשהפסק הוא תקף מההתחלה, אני צריך לשנות אותו, עכשיו השאלה אם אפשר לשנות הלכה. זה כל הדיון שלנו כאן. אבל כאן אני טוען שמראש ההלכה לא הייתה כך, אני לא משנה כלום. לכן אני טוען שבמצב כזה אפילו לא צריך בית דין, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. במקום שבו התברר שהייתה טעות אז, לא צריך מניין אחר להתירו. לא צריך כלום, כל דיני ביטול הלכות לא קיימים פה. כי זה פשוט התברר כטעות. אז לכן בתפיסה תפיסה מדעית שונה, זה לא מדרש שמרני, כי אני לא צריך מדרש שמרני, זה גם לא שינוי הלכתי בכלל, שינוי צריך מדרש כדי לתמוך אותו, אבל אני לא עושה שינוי בכלל, ההלכה מעיקרה הייתה מוטעת, חז"ל חיו בטעות. עכשיו פה, זה לא סותר את הסמכות הפורמלית שלהם, כי יש להם סמכות פורמלית על פסיקות נכונות, לא על פסיקות לא נכונות. פסיקה בטעות, זה כמו, סמכות פורמלית זה כמו קניין. עשינו חוזה או קניתי משהו, בסדר? אז עשיתי פעולת קניין, עכשיו הוא שלי. עכשיו, אם יתברר שהקניין הזה נעשה בטעות, אז צריך לקנות ממני בחזרה כדי שזה יחזור להיות שלך? לא. הקניין שלי בטל מאליו, כי זה קניין בטעות. גם הפסיקה של חז"ל, אם היא הייתה פסיקה בטעות, אז אין משמעות לסמכות שלהם. יש להם סמכות על פסיקות נכונות, לא על פסיקות שגויות, או לפחות שלא שגויות, ולא על פסיקות שהן שגויות בעובדות. לכן, למרות שהרבה פוסקים נרתעים, אפילו להחמיר נגד חז"ל, למשל ביתר של הריגת קינה, שבגמרא כתוב שמותר להרוג קינה, כי היא לא נוצרת בפריאה ובריאה רגילה. היום אנחנו יודעים שזה לא כך, או לפחות זה מה שהמדע מלמד אותנו, ולכן די ברור שחז"ל טעו בעניין הזה. עכשיו, הטעות פה צריכה להביא אותנו להחמיר, לא להקל. חז"ל התירו להרוג קינה בשבת. אנחנו, לאור הידע המדעי החדש, אמורים לאסור את זה. עכשיו, רוב הפוסקים, רוב גדול של הפוסקים, ממשיכים להתיר עד היום. עם כל מיני תירוצים, אולי הקינים האלה הם לא הקינים ההם, ולא יודע, כל מיני תירוצים שונים ומשונים. חז"ל ידעו דברים, המדע טועה, אין לנו סמכות, או כל מיני תירוצים שונים ומשונים. ופה אני מדבר על, הם בעצם התירוצים האלה מביאים אותם להתיר לי איסור סקילה. נטילת נשמה בשבת זה אב מלאכה. אז בהנחה שהקינה יש לה נשמה, זאת אומרת שלהרוג אותה זה, קינה, זה נטילת נשמה, אז זה איסור סקילה. וגם בגלל כל מיני תירוצים של כאלה ואחרים מתירים לאיסורי סקילה. כנראה זה, בעיניי זה נובע רק מהחששות האלה של הפחד הזה מהשינויים ומהרפורמה ומכל מיני רוחות חדשות למיניהן. זה באמת מוזר ביותר. אין ספק שאסור היום להרוג קינה בשבת. זה פשוט טעות. עכשיו, לגבי טרפות, יש התבטאות מאוד מעניינת של החזון איש בעניין הזה של הטרפות. לא הבאתי את זה פה, לא אני אגיד את זה בעל פה. הגמרא בעבודה זרה בדף ת' מחלקת את ההיסטוריה לשלושה חלקים, 6,000 שנה, העולם קיים, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות משיח. זה סוג של אגדה, אפשר לדון מה בדיוק הכוונה, לא משנה כרגע. החזון איש טוען, בגלל הקושייה הזאת על הטרפות שאנחנו יודעים היום שזה טעות ובעצם הם חיות יותר מיות בית חודש, הוא טוען טענה מאוד מעניינת. הוא אומר שהמדע הרלוונטי שקובע את ההוראה ההלכתית זה המדע ב-2,000 שנות תורה. ואנחנו, כלומר בזמן חז"ל, ולא ב-2,000 שנות משיח שזה הזמן שלנו. ושימו לב, החזון איש לא מכחיש את זה שהמדע היום יודע דברים שחז"ל לא ידעו. שהמדע היום צודק וחז"ל טעו. אבל הוא טוען שהמדע הרלוונטי לעניין ההוראה ההלכתית זה המדע העתיק, למרות שהוא טעה. טוב, זה מופרך לחלוטין כמובן, אין צורך לומר, ודי ברור גם למה הוא אומר את זה, אבל זה מופרך לגמרי. אבל התופעה המרתקת פה, זה מה שכתבתי פה בטור, שהחזוני, אנחנו בדרך כלל רגילים, מה ההבדל בין שמרן מדרשי לשמרן פשטי? שמרן פשטי ממשיך ללכת עם בגד ים, הוא לא עשה מדרש. כן? זאת אומרת, הוא לא עושה מדרש, אלא הוא נוהג איך שההלכה קובעת לנהוג, ממשיך ללכת עם בגד ים. שמרן המדרשי עושה מדרש, עושה פרשנות כזאת, חופר בתוך ההלכה כדי לבדוק מה היסוד שלה, ומכאן הוא מסיק מסקנות שצריך לשנות אותה. מתברר שלפעמים השמרן הפשטי עושה מדרשים לא פחות ספקולטיביים. בשביל להישאר שמרן פשטי. חזון איש רוצה לומר, אנחנו צריכים להמשיך להתנהג כלפי טרפות, לפי הרשימת טרפות של חז"ל. למרות שזה לא נכון. ומה הפלפול שמבסס את זה? ההתבססות על ההגדה הזאת של 2,000 שנות תורה. שאין לזה שמץ רמז בהגדה החז"לית. עצמה, אני לא מדבר כבר מאיפה חז"ל ידעו את זה, אבל... אפילו בהגדה, זה לא מופיע בכלל בהקשר הזה, זה אמירה אגדית כזו שאפשר לדון מה משמעותה. אבל החזון איש חיפש מדרש שיאפשר לו להישאר שמרן פשטי. זה מרתק, כי זה אומר שמחדד מאוד את הטענה שטענתי בפעם הקודמת, התחושה הזאת כאילו שהשמרן המדרשי, נטל הראיה הוא עליו. למה? כי השמרן הפשטי הולך עם הפשט. והשמרן המדרשי עושה תרגילים פרשניים. תוכיח שאתה צודק לפני שאני אשנה את ההלכה. אז מה אמרתי כנגד זה? ששמרן פשטי, גם הוא בעצם נזקק לפרשנויות. שמרן פשט, אין דבר כזה להשתמש בהלכה בלי פרשנות. לפעמים אתה אולי לא שם לב שאתה עושה פרשנות, אבל אתה תמיד עושה פרשנות. במקרה של החזון איש זה עוד יותר בולט, כי פה הפרשנות היא מאוד מאוד ספקולטיבית ומרחיקת לכת. הרבה יותר מאשר המדרשים השמרניים שאני הבאתי קודם, להכשיר אישה לעדות וכל מיני דברים כאלה. שם זה מדרשים הגיוניים וסבירים. אם אין להם הוכחות או יש להם הוכחות, זה דיון אחר. אבל המדרש כשלעצמו הוא סביר. פה זה המצאה מארץ ההמצאות, אין לה שורש לענף. זה מדרש של השמרן הפשטי. זה מרתק. וזה מבחינתי מאוד מחדד את האמירה שאמרתי, שאין דבר כזה מישהו שניגש לטקסט עצמו בלי פרשנות. אין. שמרן פשטי גם הוא מפרש. כמו שהשמרן המדרשי מפרש, כולנו מציעים פרשנויות. והשאלה מי זאת הפרשנות הנכונה? לא חזקות ולא נטל ראייה ולא שום דבר. השאלה היא מי מפרש נכון? זו השאלה החשובה. והקיומם של מדרשים של שמרן פשטי מחדד את זה מאוד, כי זה מראה לנו שלא רק שהשמרן הפשטי מסתמך על פרשנויות, אלא לפעמים מסתמך על פרשנויות מאוד ספקולטיביות ומרחיקות לכת. לא פחות ואולי יותר מהשמרן המדרשי. אלא מה? הוא מרגיש שהוא הולך בטוח כי הוא משמר את ההלכה כמות שהיא. רשימת הטריפות נשארת כמות שהיא, דין הקינה נשאר כמו שהוא, הכל מצוין, אז אני, אין בעיה, אני לא משלם מחירים. טעות, אתה משלם מחירים, כי אתה מתיר איסור סקילה להרוג קינה בשבת. אתה עושה טריפות למרות שהן לא טריפות. אתה מאבד המון ממון לאנשים. יש לזה המון מחירים להמשך של ההלכה כמו שהיה. התחושה הזאת שאין לזה מחירים, אין לה שחר. יש לזה מחירים כבדים. ולבנות את כל המחירים הכבדים האלה על איזשהו מדרש מוזר וחסר רגליים, ואחרי זה עוד להאשים את השמרן המדרשי בספקולטיביות, זה כבר באמת מרחיק לכת. כמו שכתבתי בטור, גם הטענה על הטעמים הנסתרים, גם היא איזשהו סוג של מדרש של שמרן פשטי. שמרן הפשטי רוצה להתגונן כנגד האמירה שלי להכשיר אנשים לעדות. אז מה הוא אומר? אולי הפסול של אנשים מבוסס על איזה טעם עלום, לא הטעם שאתה מציע. זה בעצמו מדרש. מאיפה אתה יודע? למה להניח דבר כזה? מצאתי לך פירוש הגיוני. למה להניח שיש פירוש אחר ולא הפירוש ההגיוני הזה? בלי להצביע עליו. אתה עושה פה מדרש כדי לאפשר לך להישאר שמרן פשטי. זאת אומרת, בעצם בכל שמרנות פשטית, אם השמרנות המדרשית מציעה מדרש הגיוני, אז את כל השמרנויות הפשטיות אפשר לראות כמבוססות על מדרש. המדרש שאומר שהמדרש של השמרן המדרשי לא נכון, אלא יש פירוש עלום אחר שכולנו לא מכירים אותו. ועל זה אני צריך לבנות את כל המחירים שהשמרנות הפשטית מובילה אליהם. לא סביר. טוב, אני עוצר כאן. יש הערות או שאלות?
רב, רציתי לשאול לגבי הטריפות. יש פערים משמעותיים בין ההלכה לידע הרפואי שיש לגבי הטריפות היום?
לא יודע, לא בדקתי את זה. אבל יש פערים. עד כמה? אני לא צריך לעבור על כל רשימת הטריפות ולבדוק עם מומחים מה קורה איתם. לא יודע. אבל זה מספיק משמעותי בשביל שגם החזון איש יזקק לזה. בזמנו.
הרב, אבל צריך לקבוע איזשהו קו ברור, כי אחרת אנחנו כל שבוע יצא מחקר חדש, ואז נגיד, לא, אז אם יש מחלה כזאת, אז זה ככה, ו... אז יכול להיות שיש איזשהו שלב שאנחנו רוצים לשים איזה קו, שלהגיד, עכשיו אנחנו רואים ככה.
אין דבר כזה, אנחנו רוצים. השאלה מה נכון, לא מה אנחנו רוצים. אם יוצא מחקר, ואני מסתמך על המחקר הזה, כי זה האמת הכי טובה שידועה לי כרגע, אז באמת צריך ללכת עם ההלכה, עם המחקר הזה, ואם הוא ישתנה עוד שבוע, נשנה את ההלכה, בסדר גמור, אז מה קרה? אנחנו תמיד צריכים לעשות את המיטב שאנחנו יכולים, לא ניתנה תורה למהלכי השרת. יש מצבים שבית דין הגדול, נגיד, יכול לחשוש, מהתזזיתיות הזאת, אולי אנשים לא יקלטו את זה טוב, יאבדו את הנאמנות להלכה וכו', ואז הוא יקבע איזושהי גזרה או תקנה לא לשנות הלכות למרות שהן לא נכונות. אבל בשביל זה צריך בית דין הגדול שיגזור גזרה ותקנה שתהיה לו סמכות לעשות את זה. פוסק לא יכול להתיר לי איסור דאורייתא, איסור סקילה בשבת, רק כי הוא חושש ממדרונות חלקלקים, הרי זה אבסורד. איך, על סמך מה אתה מתיר לי להרוג קינה בשבת שזה איסור סקילה? כי אתה חושש מדברים? מה, אתה סנהדרין? אז מה אם אתה חושש? הם, על, על מה מבוסס היתר לעבור איסור דאורייתא? או איסור גזל כשאתה פוסל נשים לעדות. כל דבר כזה יש מחירים כבדים. אז כן, אז ההלכה תשתנה, לא, לא נבהל מזה בכלל. המדע משתנה, גם ההלכה תשתנה, בסדר גמור. צריכה להגיב לידע המדעי שמצטבר, ואם אנחנו לומדים מהר, אז גם ההלכה תשתנה מהר.
אז מתי כן יש כוח לבית דין לעשות דבר כזה?
יש כוח לבית דין לעשות, אבל צריך בשביל זה שיהיה בית דין. וכשהוא מחליט שזה מוצדק, והוא עושה את זה, בסדר גמור, יש לו תסור. אבל היום אין לנו בית דין. היום הפוסקים עושים את זה מסברתם שלהם, כי הם החליטו. זה שערוריה בעיניי.
ואי אפשר להגיד שדין הגמרא הוא כן החלטה של בית דין?
לא, כי הגמרא לא אמרה לא לשנות את זה, הגמרא רק אמרה את ההלכה עצמה. אבל אני שואל, בסדר, אני מבין שהגמרא חשבה שזאת ההלכה, אבל היום יש לי ידע מדעי אחר. אם הגמרא הייתה אומרת לא לשנות, היא נחינמי, בסדר גמור. כמו, איך זה נקרא בחוק, סעיפי הגבלה. כן, יש חוקים שמכילים סעיפי הגבלה. אז אם הייתה הלכה, הייתה מוסיפה סעיף הגבלה, את זה לא לשנות גם אם הידע המדעי משתנה. בסדר? אז זה תקנה של בית דין הגדול או של הגמרא, יש, לא יודע, סמכות כזו או אחרת, לא תסור או מה שלא יהיה, יכול להיות שזה בסדר. אבל אם זה לא קרה, אז גם אם החששות נכונים, אני לא, מדבר, לא מתווכח כרגע על השאלה אם החשש נכון. אתה פשוט לא יכול, לא יכול להתיר איסור דאורייתא גם אם יש לך חשש נכון. אתה לא סנהדרין. על סמך מה אתה מתיר לי לעבור איסור סקילה? וחוץ מזה שחששות הרבה פעמים מופרזים. בסדר, צריך ללכת עם הידע המדעי, ומדי פעם זה ישתנה, זה לא ישתנה, לא כל הלכה תשתנה כל יום, זה לא, זה אפוקליפסה עכשיו. זה לא כל כך אפוקליפטי. כן, הלכות ישתנו מדי פעם, לפי הידע המדעי שמתקדם. לא קרה שום דבר.
הרב.
כן.
כאילו, איפה זה נכנס לשיעור של הרב? העניין שמדברים עליו, אם בטל הטעם לגזירה, בטל הטעם לגזירה.
קודם כל זה רק לגבי תקנות דרבנן. בדאורייתא אין כלל כזה. וגם שם מחלוקת רמב״ם ורייבד אם צריך בית דין הגדול כשבטל הטעם או לא צריך בית דין הגדול כשבטל הטעם, אבל מניין צריך גם כשבטל הטעם בתקנת דרבנן, ועדיין אפילו הראשונים שינו הרבה מאוד תקנות שבטל טעמן. אם אתה רוצה רשימה, אני תמיד מפנה לפרק האחרון בספר של נריה גוטל, השתנות התוואים, פרק האחרון שם תראה הרבה מאוד דוגמאות לזה. אני גם אספתי עוד, גם ממנו וגם עוד בספר שלי, במהלכים בין העומדים, והראיתי וניסיתי לעשות שם ארגז כלים לשינוי תקנות כשבטל הטעם. ויש אפשרויות בתוך ההלכה, עם תקדימים ברורים, לשנות את ההלכות כשבטל הטעם, בסיטואציות שונות. למרות הכלל ההלכתי שכשבטל הטעם לא בטלה התקנה. אבל אלה כבר פרטים, זה... עוד מישהו? אוקיי, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.